יש לנו המון מוטיבציה היום.
המון מוטיבציה. אנחנו נערות בשעות מוקדמות מדי.
כן.
אז מה, התחלנו?
יש לנו ברירה?
לא. אם לא נשאל אם התחלנו, איך נדע שהתחלנו?
לא נדע. סגר, לא סגר, אנחנו פה.
אנחנו פה. אנחנו תא אחד, אנחנו עובדות ביחד, אנחנו מתראות כל יום.
אנחנו בן אדם אחד בעצם.
אנחנו בן אדם אחד.
בעצם בן אדם אחד.
אנחנו גורות פחות מקילומטר אחד מהשנייה.
כן.
אנחנו יותר מדי ביחד.
הלו, חתול.
ריין, אכפת לך?
כאילו, יש לי בובה של ארנב.
יש לי בובה של ארנב שהבאתי לה מרומא לפני שנתיים. פעם היה אפשר לטוס לחול.
פעם היה אפשר לטוס לחול. וזהו.
בקיצור, אז הארנב הזה, הם כבר, הבאתי שלושה כאלה מרומא. שרציתי לחלק, ואז את הראשון ששמתי על התיק שלי, ריין רצח, שחט, הוציא לו את כל המאיים החוצה, את כל הפלאף שהיה לו בפנים.
ועכשיו הוא מנסה לעשות אותו דבר לחתול.
חכי, לפני זה. אחר כך אמרתי, טוב, הבאתי שלוש, אז אחד הבאתי לך. ואז אמרתי, טוב, את השני גם רציתי להביא לעוד מישהו, אבל הוא כבר הרס את שלי, ואני ממש אוהב את הארנב הזה, אז אני אקח אותו גם. ואז אני פשוט אחביא אותו, כאילו, אחביא את התיק בחדר. ואז יום אחד שכחתי להחביא את התיק בחדר.
וזהו.
ואז גם הוא נשחט. אז עכשיו ריין מנסה לסיים את העבודה עם השלישי.
אז לא, זה לא יקרה.
זה לא יקרה.
זה לא יקרה, הוא יכול לחלום על זה.
כל פעם מחדש.
אז מי אנחנו? מה אנחנו?
מי אנחנו? אנחנו מתעסקות בעיקר.
בערך. מנסות. מנסות להתעסק בעיקר.
כשאנחנו לא מדברות על חתולים.
כן.
אני אבי.
פולי.
נכון.
ששנה ממש למות.
זאת את, אשתי קפה.
כן, אתה כבר נגמר.
כבר?
כן.
לא התחלנו. מוגזמת. אנחנו מדברות היסטוריה, לרוב.
כן.
בפן שהוא שיחת סלון, הומוריסטי.
מנסות לפחות.
מנסות לפחות להיות הומוריסטיות. יש פרקים שהם לפעמים קשים יותר להומור.
כן.
אבל זה לא אשמתנו שההיסטוריה לא מצחיקה, כאילו, סליחה.
ההיסטוריה יכולה להיות מצחיקה תמיד בהכל ובכל דבר. אל תלכלכי עליה.
אני, סליחה.
סתם. מעלילה לעלילות דם.
תראי, היו הרבה עלילות דם בהיסטוריה. בסך הכל. הפעם זה פרק שלי. פרק ראשון שלי לשנת 2021.
אנחנו אגב, כשערכתי את הפרק, פתאום שמתי לב שהפרק הראשון שלנו לשנת 2021 היה פרק 21. קונספירציה.
אז זהו, זה הקטע ששנת 2021 התחילה. עשינו סיכום מאוד יפה ל-2020 בפרק שנה חדשה שלנו. ובינתיים יש לנו ערפל כבד על כל המדינה.
כן, זה קונספירציה.
וזה קונספירציה. נכון ליום ההקלטה שלנו אתמול פרצו לבית הלבן.
כן.
שזה נהדר בפני עצמו.
כי היא הולכת להיות מהפכה של אנשלת האה.
כן.
וכמו שאמרנו, אילון מאסק הוא המנהיג שלהם, כי הוא האנטי קרייסט.
כן.
סדר עולמי חדש, חברים.
סדר עולמי חדש, פשוט long story short, זה מצחיק כי אני ודני דיברנו על זה באחת הנסיעות שלנו הביתה מהעבודה לפני כמה ימים, שהיה כאילו ממש ממש, את לא רואה כלום.
אני יודעת, אני וטאיה נהגנו בבוקר לעבודה.
כן.
כולם עם ארבע וינקרים. את רואה אולי רכב לפנייך. כמו כאילו ספר של סטיבן קינג, את כזה נוהגת ואת כזה לא למות. לא למות, ואת שוב מדגימה עם הידיים.
כן, את נוסעת, את לא רואה, את כאילו נוסעת, והבניין שלנו זה הבניין הכי גבוה בתל אביב.
נכון, לעכשיו, עד שהם יבנו את הבניין ספירלה.
את הבניין ספירלה החדש הכי גבוה בתל אביב.
כן.
אותה קבוצה. ואני ודני נוסעים לעבודה לפני כמה ימים, ואז אני מסתכלת ואני רואה שלא רואים את הבניין באופק, שבדרך כלל רואים אותו כמעט מכל חור במרכז.
כן, הוא בוטל, אמרתי לך.
בוטל הבניין, ואני אומרת, אם לא רואים אותו, זה אומר שאני יכולה ללכת הביתה?
כן, אין בניין, בוטל.
אין בניין.
כאילו מעליות עולות עכשיו רק עד קומה 30, בוטל.
זהו. אז כשחזרנו מהעבודה באותו ערב, והיה מלא מלא ערפל, אנחנו מסתכלים כאילו מסביב, ואז אני אומרת, תקשיב, זה נראה כמו סרט אימה. אומר לי, כן, את יודעת שיש ספר של סטיבן קינג,
כן.
שמתחיל בדיוק ככה, עם ערפל, כן, כן. וכל מי שבתוך הערפל מת. אז, ואז היו חייזרים.
נכון.
שזה עניין של זמן עד שאריה 51 כאילו ייפתח.
אמרתי לך, אילון מאסק.
וזהו.
אילון מאסק.
לא צריך יותר מזה. אז התחלה טובה, שיהיה לנו בהצלחה להמשך השנה.
בהצלחה.
אנחנו נעשה פרק סיכום 2021 בדצמבר הקרוב, ואנחנו נגלה מה הלוז וכמה חזינו את העתיד.
בואו נראה.
כן. אז הפרק הראשון שלי, זה פרק שמאוד רלוונטי לתקופה הזאת של הסגרים, הסגר בתוך סגר שבא עלינו.
סגרים?
סגרים.
נו.
סגר בתוך סגר.
אז מה את הולכת לסגור?
יפה. אז רלוונטיות. מה, אנחנו מתעסקות בעיקר. אכפת לך?
פשוט קפץ לי על הקוקו עכשיו.
תתקף אותך.
כן, מחתול.
הוא בא לתקוף היום. בקיצור, אנחנו מתעסקות בעיקר. ובמה, מה, מה זה העיקר? במה צריך להתעסק?
דיברנו על קונספירציות, מה יכול להיות יותר חשוב מזה?
זה נכון, אבל, אבל, ילדים, אבל לא סתם ילדים, איך להימנע מהם? בקיצור, מה שצחקתי אותך.
אוי
אוי. בקיצור, פרק על אמצעי מניעה.
נספרת את זה לאישה הנשואה, נו.
כן, נו, כי את צריכה לדעת איך להימנע. את רוצה להיות נשואה עם ילדים או סתם נשואה?
אני רוצה להיות בקריבים עכשיו, אני לא יודעת על מה מדברת.
כמוני כמוך. בכל מקרה, אמצעי מניעה, זה חי, זה קיים, ובעצם...
זה לא חי.
זה לא חי, זה קיים. אז כאילו בואי נתחיל קודם כל ממה זה אמצעי מניעה, כי צריך... תראי.
ילד בן 8 יודע מה זה אמצעי מניעה.
לא תמיד. אמצעי מניעה, מטרתם כידוע, למנוע הריון.
לא.
כן. עכשיו, אני מראש...
נושית שרלוק.
כן.
זה איפה שאת מחדשת. זה הדידקשן סקיל שלך.
אני מחדדת. אני אומרת מראש שאני לא אכנס לנושא של כל הפיתוח של הגלולות והתקנים תוך-רחמיים, כל העניין הזה.
וזה שהם עשו את זה בתור ניסוי ענק על מלא אנשים בקובה כשל לבדוק את התופעות לוואי?
יפה. לא נכנסתי לזה, כי גם ככה...
קונספירציה.
קודם כל קונספירציה, אבל... זה פשוט גם ככה יוצא פרק מאוד ארוך, וזה okay. יהיה מאוד מדעי, אז אנחנו אולי נוסיף אחר כך, בשיח בינינו, או מקסימום נוסיף לפייסבוק, אינסטגרם, אבל אני יותר נכנסת להיסטוריה, כאילו פחות ביולוגיה, יותר כזה היסטוריה, ובעצם שיטות טבעיות שבדרך כלל שומשו על ידי נשים, ואז כזה נדבר על אמצעי המניעה, בואי נגיד המוכר הכי עתיק, פלוס מינוס, שזה הקונדום.
דם דם דם.
כן. מראש אני אומרת, זה לא פרק לשמיעה של ילדים, במידה ולא הבנתם את זה מהכותרת. זה לא פרק, כאילו הוא חינוכי, אבל הוא מאוד מיני, ואני לא יודעת, תקשיבו לו לבד לפני שאתם מאזינים לו עם ילדים. אני רק אומרת את זה, ככה.
דיסקליימר קל.
כן, דיסקליימר. אז בגדול אין יותר מדי כאילו מה להרחיב כאילו על מה זה אמצעי מניעה, כי פשוט לא היו הפלות עדיין, או שזה לא היה משהו שהוא מקובל דתית, או לפחות לא כזה
גם עכשיו.
ידוע רפואית, גם עכשיו. אז נשים ניסו למצוא הריון לא רצוי מבעוד מועד. והמדע של פעם הוא לא המדע של היום, אז בואי נראה רגע.
Let's dive in.
Let's dive in. אז קודם כל, כמו הרבה דברים, אנחנו מתחילים בתנך. כבר בספר בראשית יש לך אזכור לניסיון למנוע הריון על ידי מסגל נסוג, שזה אסנשלי...
השולף הכי מהיר במערב.
בדיוק. זה בדיוק זה.
מי מכם שראה בריג'טון? כן.
בריג'טון, איך שלא
קורא. אז יש שם דוגמה, לכו צפו בהמונכם ב...
כן, רק שהוא סובל, זה לא באמת כזה סבל.
זה, אני אין לי מילה אפילו לתאר את זה בעברית.
זה לא, זה פשוט... מה שמראים בבריג'רטון, או איך שלא קוראים לזה, הוא פשוט נראה מאוד סובל.
הוא נראה ממש סובל.
בדרך כלל זה לא כזה סבל, אני לא...
לא.
לא ממה שאני חוויתי לפחות בחיי.
כן, כאילו...
אבל...
זהו.
לא יודע...
לא קורה שם הרבה.
לא נכנסים לזה. אבל בגדול, מסגל נסוג הוא באמת הדבר שהכי השתמשו בו, כאילו משחר הימים זה היה הכי כביכול בטוח.
כן.
שזה בעצם, מי שלא ידע, לא הבין, זה שפיכה מחוץ לנרתיק. אני מדברת פה במונחים ביולוגיים כדי שזה לא יהיה סוטה מדי, כן.
שספוטיפה לא יחסמו אותך.
כזה. אז בעצם בתנך בספר בראשית יש את הסיפור של אונן בנו של יהודה.
אונן?
אונן. אני לא המצאתי את זה.
המשיך הנה.
שהשתמש בשיטה הזאת כדי למנוע את התעברותה של תמר, שהייתה האלמנה של אחיו. בתנך יש סיפורים נהדרים.
כן.
זה בעיקר כי הוא פחד שהצאצא שלו ייקח לו את הירושה. אבל בסדר. בגמרא גם הציעו פתרון אפקטיבי מאוד למניעת הריון, והיא הליכה נמרצת או ריצה של האישה אחרי קיום יחסי המין, או שכיבה על הצד בסיום היחסים, כן? שמהמחשבה שזה יגרום לפליטה של הזרע החוצה. אני לא יודעת כמה באמת זה יהיה אפקטיבי, אבל מאוד אפקטיבי בתקופת
התנ"ך,
גמרא וזה. לא, לא תודה.
תבדקי.
אני עוד צעירה מדי לשתיות האלה. אני עוד לא נשואה, זה לא יאה.
תבדקי.
לא, לא, זה לא יאה. בנוסף לתנ"ך, יש תיעודים מכתבים ופפירוסים ממסופוטמיה, מצרים.
אנחנו אוהבים.
כן, ממסופוטמיה ומצרים העתיקה, שגם בהם נשים לא רצו ללדת. אז אחת השיטות הייתה בעצם שימוש באבנים כדי לא ללדת.
מה היית עושה איתם?
יפה. את לוקחת אבן קטנה והגלגלה. יותר כזה כמו חלוקי...
דוקחת אותה בפנים?
יפה. יותר כמו חלוקי נחל כלא, כזה משהו שהוא לא מחוספס.
לא.
דוחפת אותו הכי עמוק שאת יכולה לתוך הנרתיק, וזה כאילו אמור למנוע את המעבר של ה...
אינפקציה.
זה רע. אז זהו,
איך אני... איך את מוציאה את זה?
כן, זה לא כמו טמפון שיש לחוט.
כן, איך...
אבל אני לא יודעת, אני לא יודעת. אני אעדכן מראש שככל שאנחנו נצלול יותר ויותר עמוק לתוך הסיפור של הדרכים היותר טבעיות לעשות את זה, אני לא יודעת איך אנשים שם לא סבלו מסליחה שאני מגילה, אבל פטריות.
ברור שהם סבלו.
ואינפקציות. ברור. וכאילו...
ברור שהם סבלו מזה, בואי.
כי... אני לא. בכל מקרה, בפפירוס שנקרא אברס, או משהו כזה, זה פפירוס מצרי שעוסק בתרופות וצמחי מרפא, ומתועד לשנת 1550 לפנהס, ובעוד פפירוס שנקרא קהון,
אוקיי.
ככל הנראה, שהוא גם פפירוס שעוסק ברפואה ומתועד ל-1850 לפנהס, mm-hmm. הם בין המסמכים העתיקים ביותר שמתארים את אמצעי המניעה הקדמונים, ובעצם הם מתארים שם שימוש בדבש אלים מעץ השיטה ומוך, שהיו מוכנסים לתוך הנרתיק, במטרה לחסום את הזרע.
תפסיקו להכניס לשם דברים.
זה לפני כאילו 3,000 שנה, עזבי אותם. לא היה להם שיטות אחרות.
יהיו.
כן. פפירוס אחר מאותה התקופה מתעד שימוש במסטיק שהיו עושים משיטה, שמסתבר שאכן גילו לו בדיעבד תכונות של קוטל זרע.
אוקיי.
כן. ומשתמשים בו עד היום במוצרים למניעת הריון. אז לפעמים הם היו קולעים.
לפעמים.
לפעמים. תיעודים אחרים הם באמת כאילו שימוש בסוג של גומי או מסטיק שעשו מדבש ונטרן פחמני, שהיו מורחים בתוך הנרתיק, וזה כדי לשמש כסוג של מחסום לפה של הרחם, הם היו מגדירים את זה. כאילו, זה, לא יודעת. אופציה נוספת, מריחה של משחה שהייתה נעשית מגללי תנינים. פטריות אמרנו? כן, פולי נהיה לה רע. נהיה לה מאוד רע. אין לך לדבר על רצח ודברים כאלה, אבל ברגע שמדובר בגללי תנינים, זה הגבול.
ברור, קחי חרה, סליחה.
לא, תודה.
תכניסי לוג'י-ג'י שלך, כדי לא להיכנס, ברור.
אני למזלי חיה במסופוטמיה המודרנית ולא העתיקה, אז יש לי שיטות יותר אפקטיביות. כן. אופציה יותר בטוחה, או שלא, הייתה האפשרות להמשיך להעניק את התינוק שנולד לך עד גיל 3 בערך.
זה מונע הריון?
כן, כי בגדול כל עוד את מניקה, זה לא תמיד ככה, אבל לרוב כל עוד את מניקה, אז את לא חוזרת להיות פוריה, או שהמחזור שלך נשאר לא סדיר בדיוק בגלל הייצור של ההורמונים או משהו כזה. לא יודעת, לא הייתי בהריון, לא זה, אבל מדברים שכן הבנתי. אז בגלל שכאילו הענקה מאחרת את המחזור ואת החזרה למעגל הפוריות, זה בעצם לא מאפשר לך קליטה חוזרת, למרות שגם זה לא תמיד קורה, כי יש נשים שמצליחות להיקלט גם שהן מניקות.
כאילו זה הגיוני ולא.
זה מאוד אינדיבידואלי, אני חושבת.
וזה נשמע עדיף מלהכניס חרה.
להעניק 3 שנים.
מאשר להכניס חרה לכוס, סליחה.
או אבנים.
או אבנים.
או דבש.
הדבש זה טבעי, אז לפחות...
גם גללים זה טבעי.
לא טבעי כזה.
אוקיי.
לא תגידי לי.
סליחה.
היוונים... באה לפה כדי שאני אקיע לבוקר.
אני באתי ללמד אותך היסטוריה.
אני לא רוצה להשכיל בדרכים האלה.
אני מצטערת, זה לא אני, זה היסטוריה. בקיצור, היוונים השתמשו בסילפיום, שזה היה סוג של צמח בעת העתיקה ששימש לטיבול ולרפואה. זה צמח שהיה גדל רק באזור קפריסין, אי אפשר היה לגדל אותו בשום אזור אחר, הם ניסו, זה לא הצליח. הוא היה סופר יוקרתי, הוא היה שווה יותר מכאילו כסף במשקלו באיזשהו שלב. כן, כי הוא היה כל כך כאילו דל זה. סופו של דבר הוא גם נכחד מהסיבות האלה, כי פשוט אי אפשר היה לגדל אותו בשום מקום חוץ מקפריסין. ובדיעבד, ככל הנראה שהוא לא היה סופר אפקטיבי. פשוט אנשים היו משתמשים בו כי הוא היה כל כך יוקרתי, אז היו חושבים שהוא ממש טוב.
כן.
מלבדו השתמשו גם בחלטית, שזה עוד צמח שהוא קרוב משפחה של אותו סילפיום, ערבה, תמר, רימון, ננת הכדורים, פרחים של גזר הגינה, שזה דואקוס קורטה, קוראים לזה, אני חושבת, לטינית.
שואלת אותי בתור מומחית.
אני לא יודעת, משהו כזה. ועוד כל מיני צמחים. חלק מהצמחים האלה הם צמחים רעילים. כן, אבל היוונים די חכמים, והם תיעדו כמויות מדודות שצריך להשתמש מהן, על מנת שאת לא תראי לי את עצמך למוות.
לא תמותי.
אני לא רוצה לדעת כמה ניסויים הם עשו עד שהם גילו את הכמות המדודה, אבל הם עשו.
חוקים אלה נכתבו בדם.
מה שנקרא. היום גילו שאכן לרבים מהצמחים האלה יש תכונות מניעתיות.
כל הכבוד.
כן. גזר הגינה, למשל, יש תכונות של אנטיפוריות, והוא משומש עד היום כחלק מאמצעי המניעה בהודו. מסתבר.
אוקיי.
אריסטו, פילוסוף יווני מוכר מהמאה הרביעית לספירה.
סלב קצת.
סלב. הציע שימוש בשמן ארז למריחה על הרחם, או בתוך הנרתיק, לפני קיום יחסי המין למניעת הריון. בפועל, לאריסטו לא היה שום מושג איך אמצעי המניעה עובדים, ומה הלוגיקה מאחוריהם. הוא פשוט חשב שהשמן יגרום למעטפת חלקה מספיק בתוך הנרתיק, שתגרום לפליטה של הזרע החוצה, ולא למעבר שלו לתוך הרחם. השיטה הייתה אפקטיבית מדי פעם, אבל בגלל שהשמן גרם לדביקות באזור של הפתח החיצוני של הנרתיק, וזה באמת יכל למנוע מדי פעם את המעבר, אבל זה היה משחק של מזל, ולא באמת משהו להסתמך עליו.
כן.
טקסט של הפילוסוף היווני היפוקרטוס, על טבע האישה, מספר שאם אישה לא רוצה להיכנס להיריון, היא צריכה לשתות מלח נחושת, מעורב במים, שאמור למנוע הריון למשך שנה.
אהה.
גם השיטה הזאת נחשבה ללא אפקטיבית בפועל, ואפילו מסוכנת.
כן.
תראי, את חיה בעידן יותר שמח. במאה השביעית לפנהס, בסין, השיטה המקובלת הייתה גם כן, כמו שאמרנו, שפיכה חיצונית, היה פופולרי מאוד בכל העולם. עם זאת, לא ידוע אם השיטה הזאת שומשה למניעת הריון פרסי, או פשוט לשמר את היינג של הגבר. יש לך אין ויש לך יינג? האין זה, כאילו... האין זה בדרך כלל הגבר והיינג זה האישה. אבל פה הם כתבו שזה כאילו אמור לשמר את היינג של הגבר. אני לא יודעת. שלא יפלוט את זה עליה בטעות. שיטה נוספת מסין שהייתה אמורה להודד עקרות עבור נשים שלא רוצות להוליד יותר, הייתה תרופה שרקחו משמד וכספית.
יואו, איך הם אוהבים כספית.
ממש.
איך הם אוהבים.
הם מאוד אוהבים. שהם בעצם חיממו את זה ביחד יום שלם, ואז היו בולעים את זה דרך הפה.
ואז מתים.
ואז מתים. לא תמיד, אבל סתמיד סיכון שאפשר לקחת בשנים האלה. במאה התשיעית והעשירית לספירה, בחור פרסי בשם מוחמד אבן זכריה אל רזי, זה מורכב לי קצת, אני אשכנזיה מדי.
שם מאוד ארוך.
כן, אני אשכנזיה מדי, לא נורא. הוא תיעד את השימוש שוב בשפיכה חיצונית, משקל נזוג, מסגל נסוג, זאת המילה, אבל גם דברים שונים שאפשר להשתמש בהם, כבעצם סוג של התקן תוך רחמי, נקרא לזה.
אוקיי, לא משהו שאת הולכת למות ממנו?
כנראה. הוא שימש, כאילו זה בעצם שימש איזשהו חוצץ בין הרחם לבין הזרע. בין הדברים שהוצאו. כרוב, אפרסקים וגללים של פילים.
למה הם מתעקשים שנכניס לשמחרה?
אל תשאלי אותי שאלות קשות. הם היו משתמשים בהם בנפרד או בשילוב ביחד. אם את רוצה איזה תקן תוכח מישה כזה.
עם חרה? לא תודה.
לא, אני קבעתי את החוגים. בחור אחר מאותה התקופה, תהיה את שימוש של מלח גס עבור נשים שלידה עבורם יכולה להיות מסוכנת. היו עוד כאילו כל מיני שיטות שרשמו באסלאם ובפרס ובכל מיני כאלה, אבל בפועל זה לא ממש שינה לאף אחד, כי הנביא מוחמד אסר מניעת הריון בדת.
אז בוטל יום ספורט.
בוטל יום ספורט. די, תרגו. בואו, תשאירו את הגללים במקומה. באירופה, כל צורה של מניעת הריון או התעברות הייתה אסורה, גם היא, על ידי הכנסייה הקתולית.
בוטל יום ספורט.
בוטל יום ספורט. עם זאת, לנשים באותה תקופה עדיין לא תמיד היה חשק להיות אימהות. אפשר להבין אותן.
כי הם היו מתות מזה. 25% מהנשים היו מתות בלידה.
ולכן, ולכן היו משתמשים בשיטה של גם מסגל נסוג, והיו מחדירים גם שורש שושנה או פיגם, שזה גם סוג של צמח, לתוך הנרתיק.
תפסיקו.
כן. עכשיו, פה אני עושה עוד פעם טריגר של אלימות כלפי ילדים, ואני לא רוצה כאילו להקשות על אנשים שלא יכולים להתמודד עם הדברים האלה, אז אני מציעה תקפצו פה איזה שתי דקות קדימה, דלגו על החלק הזה אם קשה לכם עם אלימות וכל מיני כאלה, אבל בגלל שאסור היה לי, כאילו לא היה אפקטיבי מאוד למנוע הריון, ולא תמיד אמא רצתה להיות אמא, אז נשים היו הורגות את התינוקות אחרי הלידה, ממש אחרי הלידה, משהו שיש לו שם שנקרא infanticide, כאילו מהמילה infant ו-suicide, או homicide יותר נכון.
אוקיי,
homicide. כן, homicide. מסתבר שזה היה מאוד פופולרי במאות הראשונות לספירה.
יופי.
באימפריה הרומית בגלל הנצרות, באזורים במזרח התיכון בגלל האסלאם. בסין, הרג של פעוטות זכרים הפסיק להיות נפוץ במהלך שושלת מינג, שזה בסביבות המאות ה-14-17 לספירה. וזה עדיין היה נהוג לבנות, עד המאה ה-19, בגלל שכאילו...
בנות.
בנות. והגבר הוא זה שבדרך כלל זה שמטפל בהורים שלו, וקונפוציאניזם וכל מיני כאלה, אז במיוחד אחר כך גם כשהיה להם זה היה פחות נראה לי אחרי הלידה, אבל היו הרבה פעמים הורגים תינוקות ברחם בסין בשנים שאסור היה יותר כאילו מילד אחד.
והם גם היו, גם לא היה, באיזשהו שלב, בגלל הדבר הזה, הם עשו בדיקות אולטרסאונד כדי לדעת מה המין של
הם התינוק. היו עושים את זה בשושו, כי כן. הממשל אסר אולטרסאונד ועושים את זה כאילו מחתרתי. כי פשוט
בסין, עושים הפלות.
כן, כי פשוט בסין התרבות מבוססת על זה שבעצם ברגע שאם את בת, ברגע שאת מתחתנת, את עוברת לגור עם המשפחה של בעלך.
כן.
ואז יוצא שאם יש לך ילד אחד וזה בת, אז לעת זקנה לא יהיה מי שיתפל בך, כי הבת שלך הולכת לגור עם ההורים של בעלך.
היא כבר לא חלק מהמשפחה.
כזה, בדיוק. אז כן, זה היה נפוץ עד המאה ה-19. היום מן הסתם זה מחוץ לחוק, אבל מסתבר שזה עדיין קיים במדינות פחות מפותחות. עכשיו אני עושה לך פה קרוס-אובר אפיסוד.
טאם-טאם.
כן. ב-5 לדצמבר 1484, האפיפיור אינוקטיוס השמיני הוציא מסמך שבו הוא מכיר בקיומן של מכשפות. נשמע לך מוכר?
אין לי כוח.
כן. ולכן נותן לאינקוויזיציה אישור לרדוף ולכלום מכשפות.
כמובן.
במסמך הזה, המכשפות תוארו כנשים שיש להם תינוקות הרוגים ברחמם, או עובר מת / הפלה, ומואשמות בעצירת גברים מלקיים יחסי מין עם אישה ולגרום לה להרות. עכשיו, זוכרת את הבחור שכתב את מולוס מליפקרום, איך שלא קוראים זה? How to hunt witches for dummies?
כן.
יפה. אז הבחור שכתב את אותו המסמך הנהדר, הוא הכומר ג'ייקוב ספרנגר.
אוקיי.
והוא מונה על ידי האפיפיור לגנרל של האינקוויזיציה של גרמניה.
אוי
ואבוי. בסביבות 1475.
לכוח עליהם.
כן, ועכשיו משהו שאני באמת לא יודעת איך פוספס בפרק מחשפות, אבל מסתבר שהאינקוויזיציה צד אנשים שהוא אשמו גם בהריגת פעוטות, וגם נשים שהוא אשמו ביכולתן לגנוב את הפין של הגבר. אל תשאלי אותי שאלות, אני לא הייתי שם, אבל זה מה שמתואר.
תכל'ס זה הגיוני אבל, תחשבי על זה. הולך גבר בסמטה, פתאום באה עליו איזו מכשפה, עושה לו כשפים.
לוקחת לו את הפין.
לוקחת לו את הפין. את יודעת, זה אפשרי, זה...
זה לא נעים.
זה שתי שניות עם סכין. ממקמת איזה באיזה סלסלה בבית, וככה התחילו הדיק פיק.
הדיק פיק או הדילדויים?
כל אחת ומה שזה עושה לה.
גם וגם. עכשיו, אחרי שדיברנו על מה שאנשים היו עושות באופן טבעי, כדי למנוע הריון,
בואי... לגנוב זין מגברים.
בין היתר. כשהוא לא מחובר, אז אני חושבת שזה פחות אפקטיבי. אבל בואי רגע נדבר על באמת אמצעי המניע הכי פופולרי. התיעוד הראשון לקונדומים היה מסיפור של המלך מינוס מקריטים. במיתולוגיה היוונית, המלך הזה הוא בעצם הבן של זאוס ושל אורופה, והוא היה המלך של העיר קאנוסוס בקריטים. אנחנו מדברות בערך על 3,000 לפנהס. הוא נחשב לדמות היסטורית בעידן הברונזה, מדברים עליו הרבה בספרות. עכשיו, פה זה כזה היסטוריה ומיתולוגיה שהולכות ביחד, כי המלך מיינוס הזה היה אבא של מינוטאורוס.
כן, זה שיש לו ראש של שור.
כן, יש לו...
והוא חי במבוך.
כן, הוא דמות שאנחנו מכירים הרבה, כאילו, גם בתרבות הפופולרית, דמות של בעצם יצור שהוא חצי גוף של אדם וחצי גוף של שור. ראש של שור, פלג, כאילו, טורסו וזה של בן אדם. עכשיו, כנראה שבגלל שהוא האבא שלו, אחת הסיבות שנאמר על אותו מלך מיינוס, שהזרע שלו מכיל נחשים ועקרבים, והרבה מהפילגשות שלו היו מתות לאחר קיום יחסי מין איתו. ולכן, על מנת להגן על אשתו ופילגשותיו, מתואר שהיו משתמשים בשלפוחית שתן של עז, שהייתה מוחדרת כאילו לבר המין של האישה, והגן על האישה ממחלות. עם זאת, כן, עם זאת, זה לא בדיוק היה אמצעי הגנה נגד הריון באותה תקופה, אלא יותר הגנה נגד מוות. ולאחר השימוש בדבר הזה, בעצם אשתו ילדה לו 8 ילדים.
כאילו STD.
סוג של, כן, זה היה כאילו נגד מחלות מין.
אולי היה סיפיליס.
יכול להיות, יכול מאוד להיות. עכשיו, מתיעודים של העת העתיקה, ניתן לראות שברומא עסקו הרבה בנושא של מניעת מחלות. יש להם גם הלה שעוסקת במניעת מחלות וכאלה או משהו בסגנון, וקוראים לה היגיינה.
כל הכבוד לה.
כן, אם תהית מאיפה הגיע השם.
חבל שלקח להם המון זמן להבין שהיגיינה זה חשוב במניעת מחלות.
כן, למשל. עכשיו, הם היו משתמשים בקונדומים שהיו עשויים מפשטן, וממעיים ושלפוחיות שתן של כבשים ועיזים.
כל הכבוד להם.
ייתכן שהם השתמשו אפילו ברקמות שרירים של לוחמים מתים, אבל לא נמצאה לכך הוכחה חד משמעית. שבט בגינוע החדשה השתמש בצמח שמשוער להיות באורך של בערך 4 סנטימטר, וצורה שדומה לזאת של גביונית, בערך כמו סוג של כוס. אז בעצם זה צמח שיש לו ממש צורה כמו של גביונית, והחדירו אותה גם לאיבר המין של האישה, וזה היה אמור למנוע התעברות. בסין היו משתמשים בדפי משי, שהיו משתמשים בהם יחד עם חומר סיכה שעשוי משמן.
אוקיי.
ביפן היו משתמשים במשהו שנקרא קבוטה קאטה, שהיה משמש רק כדי לחסות את האתרה, וזה היה עשוי משיריון של צו, אבל לפעמים גם מאור.
אוקיי.
לא נראה לי מאוד נוח שמחדירים לך משהו עם שיריון של צו.
לא, כי גללים.
תראי, גללים זה פחות קשיח משיריון של צו, אבל בסדר, אני לא נכנסת לזה. בנוסף, הקובה גאטה הזה היה גם שמש כאיזשהו תוסף לאלה שסובלים מבעיות עם הזקפה. אני לא יודעת בדיוק איך, אבל...
היו לפני פייזר.
לפני פייזר. תקופת הרנסנס הביאה איתה שינויים גדולים, ובמאה ה-15 עד ה-18, האירופאים לקחו בעצם את הבסיס של הרומאים והיוונים, ופיתחו אותו.
כל הכבוד.
אז גבריאל פילאפיו, עסק באנטומיה, היה בחור איטלקי, ושמוכר לנו בעיקר בכך שהוא תיאר והסביר את מבנה החצוצרות של מערכת הרבייה הנשית.
כל הכבוד לו.
A.K.A.
כמה גופות הוא ניתח?
אני לא יודעת. A.K.A. Fallopian Tubes, על שם גבריאל פילאפיו.
כל הכבוד.
כן. No. הוא כתב בספר שהוא קרא לו המחלה הצרפתית, כי... כן, על חוצץ סלש מעטה כלשהו מפשטן שאמור להגן מפני סיפליס, או אגבת בעברית,
כן.
שזה בעצם נחשבה המחלה הצרפתית. המעטה בעצם היה מכסה את האתרה, היו מעתקים אותו באמצעות איזשהו סרט, והיו משמנים אותו באמצעות רוק.
אוקיי.
הוא עשה ניסוי על 1,100 גברים, והוא הראה שבעצם זה באמת מגן על כולם מהמחלה, פחות בקטע של הריון, יותר בקטע של כזה סיפליס. כן. בנוסף, בתקופה הזאת היו משתמשים גם באיברים פנימיים שוב של חיות, על מנת לייצר קונדומים. זה כאילו כמו ש... דבר אחד שאני חושבת על זה, הנה, זה גם כתוב פה. הקונדומים, את אותם קונדומים מאיברים של בעלי חיים, היית מקבלת מהקצב. אוקיי? עכשיו, הדבר אחד שאני חושבת עליו, זה נכון שנקניקיות גם מכינים הרי ומכניסים אותם למעיים בדרך כלל.
את אוכלת קונדומים.
א' כל כן, וב' כל פשוט אתה מכניס את הנקניקייה שלך לתוך מעיים, וזהו.
50 שקל קנס. סבבה, על הבדיחת אבא הזאת. על הבדיחת אבא הזאת, 50 שקל קנס, גברת.
זה לא אני.
זה את, זה את.
זה ליטרלי הפך לנקניקיה.
זה את, את הפכת את זה לבדיחת אבא. את מקבלת 50 שקל קנס.
מישהו צריך לספק לך בדיחות אבא.
יש לי את בעלי בשביל זה.
טוב, נו. במאה ה-17, יש תיעודים רבים לשימוש בקונדומים מסוגים כאלה כאמצעי מניעה, לא רק מבחינת מחלות, אלא גם, כאילו את יכולה לראות שזה באמת היה אפקטיבי, לא רק בגלל שהיה פחות מחלות, אלא גם כי אחוז הילודה באנגליה ממש צנח מאז שהתחילו להשתמש בזה, במיוחד כאילו הקונדומים שהיו עשויים מאיברי מין, מאיברי פנים. אופס. אנחנו נחזור לך שפה לי, תחזור מהפסקת צחוק. אני מניחה שזה לא ירד בעריכה. את בסדר?
תמשיכי.
את רוצה מים?
אני רוצה לישון, אני רוצה להיות בקריבים. ולא לשמוע על גללים בתוך בג'יינות.
גם אני. אוקיי. יש תיעודים משנת 1640. על שימוש בקונדומים שעשויים ממאיים של גם דגים וגם חיות באנגליה.
נהדר.
ומצאו אותם בטירה ליד ברמינגהם. במהלך מלחמת האזרחים שהייתה באותם שנים, אנשיו של צ'ארלס הראשון נדבקו באגבת, ככל הנראה בעקבות שירותי זנות.
כמובן.
ועל כן, הקונדומים שעשויים ממאיים ניתנו לאנשי הצבא. כדי להקטין את ההדבקה באגבת, היות והמחלה גבתה חיים של חיילים רבים. כאילו, אתה לא מת בשדה הקרב, אתה פשוט
לא, אתה מת כי אתה...
מזדיין.
כן.
כן. סליחה, אבל כן.
He lived and died as he wanted.
לאחר מכן, המלך צ'ארלס השני הפך מודאג קצת, בגלל כמות הילדים הלא חוקיים שהיו לו. ולכן, כדי לעצור את זה, הרופאים שלו נתנו לו מעטה שעשוי ממאיים של כבשים. שם הרופא היה קולונל קונדום.
לא.
והוא נתן את המרשם הזה למלך אחרי שהיה לו ידע מקדים על המניעה שלהם בהתעברות ועברת מחלות. במקור, השם קונדומים ככל הנראה בא ממנו. יש אחרים שטוענים שזה הגיע מהמילה הלטינית קונדוס, שאומר כלי או כלי קיבולת.
אוקיי.
או מהמילה הפרסית קמדו, שמיוחס לחתיכה ארוכה של מעי שמשמש לאחסון. כמו שאמרתי, נקניקיה.
תמשיכי.
המילה הראשונה על כתב שנראתה ביומן, כאילו המילה הראשונה, קונדום, על כתב, נראתה ביומן של פיזיקאי בשם דניאל טורנר, ולאחר מכן היא הפכה רשמית כשמצאו אותה במילון בלונדון ב-1785. החל מהמאה ה-18, הפופולריות של הקונדומים עלתה, ובתי בושת מכרו אותם ללקוחות בכניסה, כדי למנוע הדבקה בקרב הבחורות. התחילו להוסיף להם בתהליך של ההכנה שלהם גם גופרית ובורית, שזה חומר צמחי שמשמשים בו לחיטוי, ויש הרבה סבונים שמשתמשים עד היום בחומר הזה גם.
בגופרית?
לא בגופרית, בבורית.
אוקיי.
שזה כאילו חומר טבעי צמחי שמשתמש לחיטוי, וזה גם היה גורם למוצר בעצם להיות יותר חלק. גיאקומו קזנובה,
כמובן.
כמובן. כתב ביומן שלו עליהם, ושהם לא היו חביבים עליו בעיקר כשהיה צעיר, כי בכל זאת זה אור של חיה מתה, והוא לא תואם מאוד טבעוני מצידו. מצד שני, בחייו המאוחרים, הוא היה משתמש בהם היות והבין שהם נותנים באמת הגנה נגד מחלות, ועדיף לשים אור של חיה מתה עליך מאשר
להידבק. סיפיליס.
כן, מאשר הגבת, זה פחות נעים. הוא היה נוהג לנפח אותם טרם השימוש, כדי לראות אם יש בהם חורים, ולוודא שהם אכן שמישים ומגנים.
כל הכבוד.
כן.
Safety first.
Safety first. השימוש בהם היה בעיקר באוכלוסייה הגבוהה, היות ובמעמד הנמוך לא באמת היו יודעים ומלמדים על מחלות מין. זה לא משהו שהעניים היו יודעים עליו, אז גם העלות שלהם כאילו הייתה די גבוהה. אז זה לא משהו שיכלו לאפשר לעצמם.
ולמי אכפת?
כן, ואגב מסתבר, כן, מסתבר שבמקור היו מכינים את הקונדומים על פי מידה.
כל הכבוד.
כן, והם היו גם בדרך כלל לשימוש חוזר. כאילו, אתה קונה אותו, אתה, זה לא חדאפי כמו היום.
איו.
אתה שוטף אותו ומשתמש בו אחר כך שוב.
איו.
אני לא המצאתי את החוקים. הקונדומים החלו להימחר בסיטונאות בסוף המאה ה-18, ובמאה ה-19 כבר לא ניתן היה למצוא קונדומים שעשויים מבת פשטן, היות והם היו פחות נוחים, ולכן הייצור שלהם הופסק. אחר כך הגיעה המהפכה התעשייתית, וצ'ארלס גודייר שינה את פני האנושות עם המצאת קונדומי הגומי.
טם טם טם.
עוד לא לטקס, רק גומי, אבל הוא שימש בעצם בגופרית וגומי טבעי, שהוא חימם אותם ביחד, ויצא חומר שהוא יותר אלסטי ויותר חזק.
אוקיי.
ואז הקונדומים שעשויים בעצם מאיברים של בעלי חיים הפכו למיושנים בסוף המאה ה-19. ב-1873 העבירו בארצות הברית את חוק קומסטוק, בקומסטוק אקט, שזה היה בעצם חוק פדרלי שאסר על ההפצה של חומר אירוטי, אמצעי מניעה, צמחים שמסייעים בהפלה, צעצועי מין ועוד.
מה?
כן. במלחמת העולם הראשונה היו חיילים אמריקאים רבים שחלו באגבת וזיבה, בגלל שלא השתמשו בקונדומים.
לסתומים.
כן. ולכן, במלחמת העולם השנייה, הצבא האמריקאי פיתח קונדומים עבור החיילים שלהם.
כל הכבוד.
זה כאילו, את מגיעה לבקום, זה חלק מהציוד שאת מקבלת בתיק כניסה שלך, כן. אבל זה לא עזר במיוחד, כי הציבור היה די שענן לגבי כל מה שקשור למחלות מין.
כן, כאילו.
וגם בגלל כל הקטע של החוק קומסטוק הזה, אז כאילו לא משהו...
גם עכשיו יש המון אנשים עדיין שמאוד שעננים לכל הנושא של מחלות מין, כי כולנו רוצים קלמידיה.
קודם כל, כן, קלמידיה זה נהדר, אבל פשוט כאילו גם לא ממש היה מותר לדבר על כאילו חינוך מיני ודברים כאלה, אז זה לא עזר כל כך לנגד הגבת.
לא היה חינוך מיני.
לא. 1920, הומצא הלטקס. וזה בעצם מה שהפך את הקונדומים למה שאנחנו מכירים היום. כמובן שעם השנים זה עוד התפתח, השתדרג, אבל בגדול פה ההיסטוריה הפיתוחית של זה נגמרת. אחרי מלחמת, כאילו אחרי מלחמת העולם השנייה, אירופה וארצות הברית נפתחו שוב לכל הנושא הזה של אמצעי מניעה.
הגיוני.
כמובן שהגילוי של האיידס בשנות ה-80
תרם לזה עוד יותר.
תרם לזה המון למודעות, והפופולריות של הקונדומים גדלה, והיום אפשר בעצם למצוא אותם כמעט בכל מקום. בגדול, בדתות הדוקות עדיין אסור השימוש באמצעי מניעה, אבל יש הרבה חילונים ואתאיסטים, אז זה כבר לא באמת משמעותי כמו פעם.
או שאני גלולות, כן, נגיד ביהדות גלולות כן מותר, אם יש לך אישור מהרב, כי אז כאילו הזרע לא הולך לפח, הוא עדיין נכנס לרחם.
זה לא לבטלה.
אז זה לא לבטלה, אז זה בסדר. אז נגיד, אם הרב מאשר לך, אז גלולות מותר, קונדומים אסור.
כי כולנו אוהבים הגבת.
כן, ברור.
האפיפיור יוחנן פלאוס השני.
אם תתפללי מספיק חזק, לא תהיה לך קלמידיה.
תודה, אני אזכור את זה בתפילות בוקר שלי לאבא.
בכיף, תמיד פה כדי לעזור.
בשביל זה יש לי אותך. עכשיו, האפיפיור יוחנן פלאוס השני, שכיהן משנת 78 עד בעצם 2005 הוא נפטר, אסר על שימוש בקונדומים, גם לצורך הצלת חיים מהידבקות במחלות מין, כמו שכאן אמרנו ביהדות. כן, אנשי הכנסייה באפריקה אף נוהגים להסביר למאמינים כי קונדומים אינם מגנים מפני בעצם העברה של נגיף ה-HIV שגורם לאיידס, שזה שזה נהדר. וזהו, וכאילו כמו שאמרתי, אפשר לדבר גם על פיתוח של הגלולות, ואת כן התוך רחמי, אבל אנחנו כבר מדברות פה מלא זמן, ואני לא רוצה להיכנס לזה. זה גם מלא ביולוגיה, אז כאילו, די. ניסיתי לתמצאת כמה שאני יכולה, כאילו, בגדול.
אבל בגדול, הגלולות נגיד, בסופו של דבר, זה מה שאחד הדברים ש... עשו את השינוי המשמעותי במעמד האישה אם ניכנס לשם.
כן.
זה הנטו בזכות הגלולות, כי עכשיו את לא צריכה...
להכניס גללים.
בין היתר, אבל את לא תלויה בזה שהגבר ישתמש באמצעי מניעה, כדי שלא תיכנסי להיריון.
כן.
כלומר, אז את יכולה לדחות את ההיריון שלך כמה שאת רוצה, ולהיות לא תלויה.
כן, יש לך גם את
הזה, ולפתח את החיים שלך עד שתחליטי שאת כן רוצה להיכנס להיריון.
כן, לא, יש לך גם את גלולת היום שאחרי וכל מיני כאלה. למרות שמצד שני אני חייבת לציין שגלולות הן כאילו כן לרוב די אפקטיביות, אבל מצד שני ההשפעה ההורמונלית על הגוף שלך היא מאוד קשה. כי אני כאילו, אני הייתי משתמשת משהו כמו 7 שנים, 5 שנים, בין 5 ל-7 שנים הייתי על גלולות.
גם אני.
זה פשוט, זה קשוח.
אחר כך כשאת יורדת, את מתרגלת לזה, ואחר כך כשאת יורדת מגלולות, את מבינה כאילו כמה שינוי. זה פאק.
כן, כן, את מבינה את השינוי המשמעותי כאילו, וכאילו, זה טוב שמפתחים גם גלולות שמתאימות לאנשים עם יותר בעיות, נגיד אני הייתי לוקחת גלולות שמותאמות לאנשים עם מיגרנות, כי גלולות אחת התופעות לוואי שלהן זה שהן יכולות לגרום לקרישים, כאילו לקרישי דם. וכשיש לך מיגרנות, אז הסיכוי לקרישי דם יותר גדולה. אז כאילו, מתאימים לך את זה סוג של, אבל בגלל שמשתמשים באותם גלולות רק בהורמון אחד, ולא בשני הורמונים, אז זה עוד יותר דופק לך את הגוף.
הדבר היחיד שאני מתגעגעת אליו בגלולות, זה שלא היה לי כאבי מחזור בגלולות. זה הדבר היחיד שאני מתגעגעת אליו בגלולות באמת. וואו.
אבל שימי לב שאנחנו, כאילו, הרבה מההיסטוריה שראינו פה, כאילו את אומרת עכשיו זה בשליטת האישה, שזה נכון, אבל גם פה הרבה פעמים האישה הייתה משתמשת או שמים מחדירים לאישה, גם את הקונדומים הראשונים היו לא שמים על עצמם אלא על האישה, כאילו, לא הבנתי.
אני חושבת שהם פשוט...
אתה באת להכניס לי גוף זר לגוף, ואני זאת שצריכה לשים על עצמי.
אני אגיד לך מה, אני חושבת שגם אז הידע היה פשוט...
אחר.
היה אחר ולא קיים.
כן, אנחנו יכולות לטעון שזה גם מגיע ממקום של מעמד, כי דיברנו על זה שלנשים היה תמיד מעמד יותר נחות בהיסטוריה.
כן.
אז כאילו, אני הגבר, ואני עושה מה שבא לי, ואת כאילו, לך יהיה, לי כאילו סבבה נעים לי וכיף לי, ולך יהיה פחות נעים, כי תחפי גללים של תנין לא משנה.
הקטע הוא שאני חושבת, תסתכלו על אנשים יותר בגדע של, זה אחריות שלך להביא. גם הם לא ידעו אז למשל, שהם... ביולוגית, הגבר הוא זה שקובע את מין הילוד.
נכון.
והיו בטוחים שהאישה, הם לא ידעו.
כן.
ליטרלי, הם לא ידעו, אז נגיד, הם היו מאשימים, אם הם רוצים בנים, ואת לא יכולה לספק, זה אשמתך.
ברור.
כי הידע פשוט לא היה קיים. תקשיבי, אז הם היו, א' כל הם היו חיים בתקופה קשה, כן? שכל דבר יכול להרוג אותך.
כן, ברור.
הכל יכול להרוג אותך החל מלצאת החוצה, נתקרת ממשהו, טטנוס, מתת.
כן.
כאילו, אז נשים וגברים חיו בשיתוף פעולה, כן. כי אחרת אין לך ברירה, איך תשרדי?
כן.
את תמותי. אז הם חיו בשיתוף פעולה, אבל בגלל שהיה להם כל כך מעט ידע, שלנו בשנייה, אני שואלת את הרב גוגל ואני יודעת הכל, כן? החל ממדע טילים עד קונספירציות. הם לא ידעו. ואני חושבת שהרבה מהמעמדות האלה היו מושפעים מהחוסר ידע, וגם רוב הזמן, רוב תקופת ההיסטוריה, האוכלוסייה הייתה אוכלוסייה סופר דתית.
כן, חד משמעית.
והדתות, אין מה לעשות, רוב הדתות בעולם הם...
אנטי.
הם דתות שהם אנטי נשים.
זה מצחיק, כי הרבה אנשים יחשבו שהבודהיזם זה כזה דת שהיא כל כך enlightened, וכל כך מתקדמת, וכל כך שוחרת שלום ואהבה. גם הבודהיסטים לא אוהבים נשים.
כן.
אנחנו צריכות לעשות אולי פרק שמתמצא
קצת בודהיזם.
על סיפורים מעניינים מהסוטרות, כן. זה,
יש, זה גם יש. תלוי, את יודעת, נגיד את מסתכלת, יש כל כך הרבה זרמים בבודהיזם שכלל, כן. במה את רוצה להתרכז?
כן. לא, הסיפור הכי פופולרי, אבל שוב, בסוטרת הלוטוס עם הבחורה ש... כאילו, יש הסיפור הכי פופולרי שנחשב לסיפור הכי פמיניסטי, סליחה, לא פופולרי, נמצא בסוטרת הלוטוס, ובעצם זה סיפור שמגיע איזה בחור ואומר שכאילו הוא הצליח לגרום לבחורה להפוך לבודה, כאילו הוא כזה מדריך טוב שהוא גרם לבחורה להפוך לבודה.
כל הכבוד לו.
כן, זה נקרא הבת של מלך הדרקון. ואז אומרים, מה, אבל איך זה אפשרי? אישה לא יכולה להיות... כן, אישה חייבת קודם לסיים את גלגול החיים שלה, להיוולד בתור גבר.
ורק אז יבוא הפוך במודה.
אז בעצם, למה הסיפור הזה פמיניסטי? כי בעצם באמת ביתו של מלך הדרקון הייתה כל כך כאילו מאמינה וזה...
Enlightened,
שהיא הפכה לבודה, אבל לפני שהיא כאילו הגיעה לרמת בודה...
היא עשתה שינוי מין.
זהו, היא לרגע הפכה לגבר, ואחרי שהיא הפכה לגבר, אחרי שנייה היא הפכה כאילו זה... כאילו, את לא יכולה ישירות מי שאת צריכה להיות גבר, ואז. לא משנה. אז כן, זה קצת פמיניזם בודהיסטי בשבילכם. אבל כן, בגדול זה מה שיש לי להגיד על אמצעי מניעה. תשמרו, סיפיליס זה לא כיף.
אל תכניסו גללים.
אל תכניסו גללים, אין צורך, יש גלולות, יש קונדומים.
והשיטה הכי בטוחה זה אנאלי.
אבל אז זה גם גללים, לא משנה. לא משנה.
גופי. דוחה.
אני לא דיברתי על אנאלי.
שמחו כן.
את נכנסת לזה. בקיצור זה מרגיל אותנו, אל תקשיבו, לא משנה. תעשו איקס על כל הפרק הזה ותמשיכו.
נגנז בעריכה.
זה נהדר. תמשיכו הלאה. בקיצור, איפה אנחנו פולי?
בראשון.
נכון. איפה אנחנו באינטרנט פולי?
פייסבוק, אינסטגרם, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט. זהו.
תוקחים.
עוד דברים. אנחנו במייל.
אנחנו ביוטיוב, רק הקולות, בלי הפרצופים.
כן. מייל כאילו זה 2002, כל הרשתות הקבלתיות, שיש לנו כוח להשקיע בהם.
כן, היה.
וזהו, זהו. תהיו חזקים, תשמרו מהגבת.
ביי.
ביי.